שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת כי תצא, ואנחנו הולכים היום לדבר על סבלנות משיחית. לכאורה, כשאומרים היום משיחי, מה אומרים? תשמע, זה הזוי, משוגע, אין לו סבלנות, הוא רץ קדימה, משיחי. ואנחנו היום נלמד על סבלנות משיחית, ונראה שהמשיחיות היא בדיוק להפך. היא בדיוק לגמרי ההפך, ממש 180 מעלות. לא רק לא הזוי, לא רק לא ממהר ולא מוכן לחכות, אלא הסבלנות הגדולה מכולם, זוהי הסבלנות המשיחית. איך, מה, מי הוא? בואו נראה, מאיפה הדברים יוצאים? מאיפה באת לנו בפרשת כי תצא עם סבלנות משיחית? על איזה פסוק אתה הולך לשבת? כאילו, מאיפה, נכון? האמת היא, הבוקר גם אני לא ידעתי, אבל כשהתחלתי ללמוד, הדברים התחילו להתבהר. אז בואו נראה ביחד מקור א', פרשת כי תצא, דברים פרק אף ב', כי יקרא כאן ציפור לפניך. שילוח הכן, כאן ציפור לפניך בדרך, בחולץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים, מה זה כל התיאורים האלה? כאילו, אפשר, התורה כתובה בצורה שירית, כן? אבל בכל זאת, ככה אנחנו בלאה גולדברג עכשיו, כן? כי קרא כאן ציפור לפניך בדרך, בכל עץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים, כן? ורק להגיד שהרוח ככה נושבת בין צמרות העצים, עוד היה חשוב, כן? אפשר להכניס פה אפילו חרוז. כאילו, מה הולך פה? כי קרא כאן ציפור לפניך בדרך, בכל עץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים. האם רובצת על האפרוחים או על הביצים. לא תיקח האם על הבנים, שלח, תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך וארכת ימים. אתם יודעים, מצוות שכתוב להם, למען ייטב לך וארכת ימים, כבד את אביך ואת אמך, או, זה חתיכת מצווה. מה קרה פה? שילחתי את הציפור, לקחתי את הבנים, ייטב לך, ארכת ימים, מה? אחי, מה קרה? יצאנו לטיול שנתי, הייתה ציפור, וזה, מה קרה? מה קרה פה? כיבוד אב ואם, זה באמת מצווה אחת הכי חשובות שיש, אבל מצוות שילוח הכן, אתה פתאום אומר לי, למען ייטב לך, ארכת ימים, בוא, מצווה גדולה, חשובה, מה פתאום? טוב, אומר רמב"ן, אומר רמב"ן הרבה מאוד דברים, אבל אני לקחתי את החלק הקבלי של דבריו. במדרשו של רבי נחוניה בן הקנה, מה שמכונה ספר הבהיר, כן? אמר רבי רחומי, מהי דכתיב? שלח תשלח את האם, ולא אמר את האב. למה מה יש? רק אמא יש? מה זה פה ארגוני אנשים? מה קרה? גם בציפורים? מה הולך פה? שלח תשלח את האב, מה יש? למה לא? אז טוב, האמת היא באופן טבעי, זה שלח תשלח את האם, היא רובצת על האפרוחים. אבל כמובן, כמו שאומרים, יש שאלות שהם נועדו בשביל התשובות שלהם, כן? אז הוא אומר, למה לא אמר את האב? אלא שלח תשלח את האם בכבוד, אותה בינה שנקראת אם העולם. שדכתיב במשלי פרק ב' פסוק ג' כי אם לבינה תקרא, או כי אם לבינה תקרא, וזה דורשים את זה כי אם, כן? אם לבינה תקרא. אז שימו לב, מה אומר לנו פה בעצם? מה שנקרא הרמב"ן, מקפיץ אותנו ישר, אופ, לא לקומה הראשונה, ישר לקפיטריה שם על הגג, אומר לנו רבותיי, הציפור פה זה האמא, האמא הזאת זאת ספירת בינה. הבינה היא נקראת אמא. למה היא נקראת אמא? משום שממנה יוצאים הבנים. מי זה הבנים? חווי חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, זה הבנים שיוצאים ממנה מהאימה. אז האימה הזאת היא הספירת הבינה. הלאה, מה היא ואת הבנים תיקח לך? אמר רבי רחומי, אותם בנים שגידלה. ומה הניהו? מה הם הבנים האלה? שבעת ימי הסוכה ודיני שבעת ימי השבוע. אז כלומר, יש פה שבעת ימי בראשית לכאורה, שבעה ימים של סוכה, הוא לוקח את זה גם, ואלה הבנים. ברור שהוא רומז למשהו אחר, הוא נגיד כבר בפשטות עכשיו, הוא רומז לשבע הספירות התחתונות שמתחת לבינה, דיינו חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. ממשיך ואומר הרמב"ן על התורה, והנה המצווה הזאת רומזת לעניין גדול, ולכך שכרה מרובה, למען ייטב לך וארכת ימים. אתה חשבת, שילוח הכן, זה ציפור, בדרך, אפרוחים, ביצים, אדוני, יש פה עניין עמוק, 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 עמוק. עכשיו שימו לב, כיוון שהשיעור מבוסס על ידיעות קבליות, ואנחנו הרי עדיין לא לומדים קבלה, אלא רק ככה מלטפים טיפה מבחוץ, ככה להבין, אז כמובן שאנחנו ניקח את כל המקורות האלה ונמשוך אותם אלינו להבנות שבכל זאת משהו שאנחנו יכולים להבין. אומר הרי קנאתי, ואחריו נלמד גם את רבנו בחיה, שבעצם שניהם הם כמו נושאי כלים של הרמב"ן. הם לוקחים את הרמב"ן וממשיכים אותו קדימה, מפרטים אותו עוד יותר. מה הרי קנאתי, האמא הזאת שרובצת על הבנים, הציפור הזאת, היא אם הבנים שמחה. רמז לבינה, שלא יישא וייתן בה לכבודה, שאינה נגדרת במניין. כלומר, צריך לדעת שהבינה, שלח תשלח, זה מקום כל כך גבוה, שהוא לא נכנס לתוך מספרים, לתוך מניין, לתוך, כן? אינה נגדרת במניין. דכתיב בישעיהו מם, אין חקר לתבונתו, ובתהילים קוף ממזיין, ולתבונתו אין מספר. אז בעצם, כביכול, הבינה, לגודלה, לעילאיותה, כן? אז שלח תשלח את האם. איתה אין לך עסק. תיקח את הבנים. באמת שאנחנו מצמידים לספירות את האבות הקדושים, אז חסד זה אברהם. אנחנו לא מתעסקים עם הבינה, נכון? הבינה היא מעל. מתעסקים איתה, אבל זה לא מייחסים את זה למישהו, כאילו, הנה, עליו רבץ המידה הזאת והזאת, הבינה. כן? אז יש לנו חסד, אברהם, גבורה, יצחק, תפארת, יעקב, נצח, משה, הוד, אהרון, עוד מהצוקות, צריך להתחיל להתכונן, ויסוד יוסף הצדיק, מלכות דוד המלך, אבל הבינה זה מעל, כביכול היולדת את כל הבנים האלה, כן? אז, אומר רבנו בחיי, היא הבינה, גם הוא אומר, שממנה ישאבו השבע, שפע, כלומר שבע שפע, שבעה שפעים, כן? בכל שמיטה ושמיטה, לחדש פני האדמה. כביכול, שאתה אומר שבעת ימי בראשית, שאתה אומר שבע שנות שמיטה, בעצם היא מורידה את השפע לכל שמיטה לחדש פני האדמה. האמת היא שצריך להתבונן בזה קצת, כי לכאורה מי שנחשב בינה זה קראתם דרור בארץ, זה היובל בעצם, לכן במוצאי כיפור. טוב, הלאה, נמשיך. אז בכל אופן, השבע האלה שהבנים יוצאים ממידת הבינה, והיא כן העולם. כאן העולם, היא הכן של העולם. כלומר, כל העולם בעצם יושב בתוך אותה מידה שהיא נקראת בינה, שהיא נותנת את השפע לכל העולם. הלאה. ונקראת אם העולם, היא האמא של העולם. והשילוח הזה, על פי ההלכה, אינו אלא באוף טהור, לא באוף טמא. והיא עבודה וכבוד, כלומר, למה עושים את זה? לאותה שנקראת אם העולם, שאי אפשר ללוקחה. כלומר, שהיא מעל תפיסה, ואין שם היום נתפס בה. כלומר, אתה לא יכול לדבר עליה בתור יום, כמו שבעת ימי בראשית, שבעת השבוע, שבעה של שמיטה, שבעה של ימי סוכות, וכו'. אתה לא יכול להכניס אותה לתוך העולם היורד אלינו, המתגלה אלינו, כי היא השורש של כל השפע, כן? כי היא למעלה משבעת ימי בראשית, שאינה נגמרת במניין. וכן, שימו לב, פה יש עומק גדול, לא רק הבינה נקראת אמא, אלא גם העשירית, דהיינו ספירת מלכות, גם היא נקראת אם. ובעצם האם רובצת על הבנים, מצד אחד זה הבינה על שבע המידות שתחתיה, מצד שני זה גם המלכות עלינו, כמו שנראה בהמשך. ואמרו אבותינו ז"ל בברכות למדי עמוד ב', אין אביו אלא הקדוש ברוך הוא, ואין אמו אלא כנסת ישראל. אז האם רובצת על הבנים זה שתי אמאות, כלומר האמא השורשית יותר, העליונה, שזאת הבינה, והאמא התחתונה יותר, שהיא השכינה הקדושה, כנסת ישראל, המלכות שהיא רובצת על הבנים, זה אנחנו. מה קשור אנחנו פה בנים פתאום עם האמא? אז צריך להבין. אז תכף נראה את הדברים, מיד, האמת היא מיד נראה את הדברים, מקור ב', איכה רבה בפתיחתות עוד כף. רבי אלכסנדרי פתח, נאמר בתהילים קוף ב', שקדתי ואהיה כציפור בודד על גג. טוב, אז באמת, גגות בירושלים, בדידות, אנשים בודדים וזה. אז איך אומר לנו הרב רבי יוסף, איך אמר לנו, תשמע, מתחילים פה לעשות מה אנשים מסכנים, להכניס אותם לכל העליבות, כאילו העליבות של החיים וכו'. אז לא מתאים, מה זה? שקדתי ואהיה כציפור בודד על גג? מה הסיפור פה? הרי עוז וחדווה במקומו, היהודי צריך להיות שמח, לא מסכן. אז מה זה שקדתי ואהיה כציפור בודד על גג? אמר הקדוש ברוך הוא, שקדתי אני להשרות שכינתי בבית המקדש לעולם. ואהיה כציפור, מה הציפור הזה? בשעה שאתה נוטל גוזליה בשילוח הקן, היא יושבת בדד. כך אמר הקדוש ברוך הוא, שרפתי את ביתי והחרבתי את עירי והגליתי את בניי לבין אומות העולם וישבתי לי לבדי, איכה, כן? או כמו שהיו אומרים אצל הספרדים פעם, איכה, ביטוי כזה שהפך להיות שגרה עממית, לא רק בצדה. אז זה, כן, והפרוש, זה נורא והיום, למה אני לבד, אומר הקדוש ברוך הוא, כשקדתי, אני שקדתי על שכינתי שתהיה בבית המקדש, כלהשרות שכינתי בבית המקדש לעולם, והיה כציפור, כמו ציפור ששילחו אותה מן הקן. אז כאן אנחנו מתחילים לשמוע כבר, ששילוח הקן זה בעצם דימוי של מה? של חורבן בית המקדש, כציפור בודד על גג, וכל הקדוש ברוך הוא, שיאללה, גירשו אותו מהקן כביכול, לילת סלק שכינתו, השכינה הקדושה. ראש על התורה, פירוש הראש על התורה, האם הוא אומר, זו ירושלים, שנקראת אימם של ישראל. אז מי שלא יודע, אנחנו נמצאים אצל אימא. ירושלים עיר הקודש. עכשיו, ירושלים עיר הקודש, בעמקות שלה, זה בעצם מקום התגלות השכינה. אז ירושלים זה השכינה. אם אשכחך ירושלים, הכוונה אם אני אשכח שיש שכינה בתורה, שיש פנימיות בתורה, אז תשכח ימיני, אז אני אשכח את התורה גם בסוף. כדי לא לשכוח תורה, כמו שמרן הרב לימד אותנו, אתה צריך לזהות רצון השם עכשיו שתעלה לארץ ישראל ותתחבר לירושלמיות של התורה. אם אתה לא ירושלמי, התורה תשתכח ממך. רחמנא ליצלן, תראו באמריקה. קרו בצרפת, כל אלה שחשבו שהם צדיקים ולא עלו לארץ, כי שם הציונים, ומה יהיה, והרב קוק אמר להם, תעלו, לא מדבר על מה שקרה בשואה, גם אלה שעוד ניצלו מהשואה, תראו את הנינים שלהם, מסתובבים עם גויים, רחמנא ליצלן, השם ירחם על כל עמו ישראל, על כל יהודי ויהודי, ואשר הוא בכל העולם כולו. אבל אנחנו רואים שברגע שתור הירושלמיות הגיע להתגלות מחדש, אז גמרנו, אז אין חיות בחוץ לארץ, אין סייעתא דשמיא. בכל אופן, אומר ראש על התורה, האם זו ירושלים, שנקראת אימם של ישראל, ואת הבנים תיקח לך, אלו ישראל, שכשחטאו, שימו לב, אז מי זה האימא פה? המלכות, שימו לב, רבנו בחיי כבר הזהיר אותנו, יש פה שתי אמאות. אמא אחת עליונה יותר, זה הבינה לשבעת המידות שתחתיה הבנים. אמא שנייה זה השכינה, והבנים זה ישראל. אז זה מה שאומר פה הראש, ירושלים, שזה השכינה שנקראת, דרך אגב, בלכה דודי שם, ירושלים כל הזמן, השכינה שנקראת אמם של ישראל, ואת הבנים תיקח לך, אלו ישראל שכשחטאו, נחרבה ירושלים, ושילחה מעל פניו, שנאמר, ופשעיכם שולחה אמכם. אז זה שילוח הקן, אז שילוח הקן זה בעצם החורבן. אז למעשה אנחנו עומדים במציאות של שילוח האם, כלומר, כדי, עכשיו תקשיבו טוב רבותיי, כי יש היום אנשים שחושבים שמדינת ישראל זה כזה משהו שמתנהל מה שנקרא בקומבינות, ואני לא רוצה לפרט ולהאריך, אבל מי שמכיר קצת לפני ולפנים, כל האנשים האלה שמצטלמים יפה ונראים יפה, פוליטיקאים, מאחוריהם עומדים, עובדת עבודה מפיונרית איומה ונוראה, ממש ברמות שגובלות, אני לא רוצה להגיד, נגיד מפורש, גובלות לפעמים אפילו בפלילים, ואתה בעצם מסתכל על המדינה ואומר, רגע אחד, אבל אני מצפה לראות איזה דוד המלך, רוצה לראות שכינה, רוצה לראות אור של תורה, ואתה מקבל מן הסתכלות צרה, קטנה, מקטינה. עכשיו שימו לב, בעצם ברגע ששולחה עמכם, שזה קודם כל שילוח של הבינה בשורש, שהיא משפיעה על הבנים, שמי הבנים זה בסופו של דבר מגיע לבן השביעי, מה שנקרא, שזה המלכות, שהיא השכינה. השכינה הזאת נחשבת אמא עבורנו, אנחנו פה למטה, בני אדם, בני ישראל פה למטה. עכשיו, ברגע ששולחה אימכם, מה הכוונה? מה? איך האור יורד? אז האור יורד, אתם יודעים, מה שנקרא, שולחים לנו זרזיף כזה, איזה מזלף קטן ככה, קצת מים להחזיק אותנו איכשהו נושמים, כן, השם יצילנו. אבל זה אומר שבעצם הצינור, צינור השפע, לא נמצא במקום שלו, כי יש חוליה שאמורה להעביר את השפע אלינו, והחוליה הזאת שולחה, והחוליה הזאת נקראת האימא, הבינה, והיא שולחה, שולחה אימכם. ברגע ששולחה אימכם, הצינור השפע לא יורד. ואז היו תקופות של גלויות איומות ונוראות, ופרעות, ורציחות, ושואות, ואי אפשר לתאר, גירושים, כמה סבל, כל זה למה? אז תראו איתי ביחד פה בשער הכוונות, פסקה מאוד קדושה. אני אגיד את האמת, לא שמתי את כל מה שכתוב בה, כי אנחנו עדיין לא מקובלים. אבל שמתי בה מה שבכל זאת ניתן קצת להבין, כדי להבין את העניין ברמת הדרש. אבל זאת פסקה מאוד יסודית, מאוד חשובה. אומר הארי הקדוש, מקור ג' שער הכוונות, כף ד' עמודה ב'. והנה, המלכות נקרא סוכת דוד הנופלת. כי בעוונותינו נפלה. אז הסוכה הזאת מה זו? זה השכינה. הלאה. וכאשר רוצה לעלות, כלומר, רוצה לעלות, שאנחנו רוצים שהמלכות תעלה, כשהשכינה הקדושה תעלה מחדש, היא עצמה, השכינה, צריכה לקבל שפע מלמעלה, מהבינה למעלה. כן? כל עוד השפע לא מגיע אליה מהבינה, אז היא לא יכולה להשפיע אלינו. אז הוא אומר, כאשר רוצה לעלות, צריך שיהיה על ידי מה? זכויותינו ומעשינו הטובים. כלומר, אנחנו, שם הוא מביא, שאנחנו כמו כנפי השכינה. אנחנו הכנפיים שלה. מה שמאפשר לשכינה לעלות, זה המצוות של עם ישראל. ככה הקדוש ברוך הוא סידר את עולמו. עם ישראל עושה מעשים טובים, מצוות טובות, אז במילא שורש נשמת ישראל, כללות ישראל, שזה נקרא כנסת ישראל, שזה השכינה הקדושה, היא יכולה לעלות לשמי שמיים למקום שכבר אין לנו השגה שם, ולמשוך תאורות מהבינה, שגם היא לוקחת מעליה, בסדר, פה לא לומדים קבלה כרגע, כן? אז בעצם, כל זה תלוי במעשינו שלנו. ואם כן אתה, אי אפשר לה לעלות אם לא יהיה בנו צדיקים גמורים, אשר נשמותיהם קדושות וטהורות, שיש להם כוח לעלות עד מקום אימה. כלומר, צדיקים כאלה שמסוגלים ממש עם התורה שלהם, עם התפילה שלהם, ממש להגיע שהדברים יגיעו עד בינה שם למעלה, עד אימה אילה. ועל ידה תעלה המלכות, או על ידם תעלה המלכות. כלומר, ברגע שיהיו צדיקים כאלה, שיהיו מסוגלים, כן? אנשי אמונה עבדו, באים בכוח מעשיהם, גיבורים לעמוד בפרץ, דוחים את הגזרות, היו לנו לחולמה ולמחסה ביום זעם, זועכים אף בלחשם חמה צאו בשבעם, תרם קראו חעניתם, יודעים להראות דתו ולרצות, כאב ריחמת למענם, לא שיבות הפניהם ריקם, מרוב עבוננו עבדנום, נאספו מנו בחטאינו. אנשים ישנים. לא מבינים שצריך לגדל פה צדיקים כאלה שיהיו מסוגלים לעלות אורות שיעלו עד הבינה למעלה. ואז מה יקרה? ואז על ידי זה המלכות תעלה ותקבל את השפע שם מהאימה. והייתה מתמהרת קץ הגאולה, ואז קץ הגאולה היה מזדרס. אך עתה בזמננו באבונותינו הרבים אין יכולת, אין לנו את היכולת הזאת. וכמעט רוב הרעות והצרות הבאות על האדם באות לסיבה זו. כמו שכותב הרב קוק בסוף מאמר המלחמה בספר אורות, שכשיושבים נבוני לבב, קמים נבוני לבב בחצות לילה, וידיהם על חלציהם כהולדה, והם בוכים על השכינה, והם יודעים שכל המלחמות, שפיכות הדמים, הכל בגלל מה? בגלל שהשכינה לא יכולה לעלות, קבל את השפע. ואז הוא ממשיך ואומר הארי הקדוש, אמנם עם כל זה, אז מה עושים? יש קצת תיקון, במה? במה שנמסור נפשנו על קידוש השם בכל לב. מה שנקרא הכוונה אצל המקובלים של ארבע מיטות בדין, שנמצאת גם בתפילות של ראש שנה ושל יום הכיפורים, סליחה. כי על ידי כן מתכפרים עוונותינו כולם, ויש בנו יכולת לעלות עד אימה הילאה. שימו לב, זה מין פטנט כזה, שלמרות שאנחנו לא מסוגלים לעלות במעשינו הטובים, עד שממש הבינה שם למעלה תתעורר להשפיע עלינו, כן? אבל יש פטנט, מה הפטנט? המסירות נפש הזאת. כמו שאמרו חז"ל, גדולה תשובה, שמגעת עד כיסא הכבוד, שאימה הילאה נקראת תשובה. שימו לב, תשובה, בעצם השורש של כל מהלך התשובה זו הבינה. כמו שאומר הרב קוק, בורות התשובה, התשובה באה מהבינה. כן? הבינה היא השורש של כל התשובה בעולם, כי היא הכוח שדוחף את כל המציאות קדימה, ללכת קדימה. הכל שב אל האלוהות, על ידי מה? על ידי מציאות כוח התשובה הסורר בעולם, ששולט בעולם, אומר הרב קוק, כן? אז זה בעצם אפשר לראות באורות התשובה שלנו, מהביאור שלנו, אפשר לראות שם את כל הדברים מפורשים ומפורטים, שבעצם הם כתובים ברב, אבל צריך להבין אותה, ובעזרת השם קצת, הצלחנו קצת לבאר את דבריו, אז שם בעצם הרב אומר לנו שזה כמו שמש גדולה, שהיא דוחפת את כל המציאות, כל עירור תשובה, כל הדחיפה של כל העולם לזוז קדימה, זה מהבינה האימה הילאה שדוחפת בעצם את כל המציאות. וזה התשובה, תשוב ה' הילאה, ה' הראשונה של י' כבב, כשהיא הבינה שהיא אימה הילאה. עכשיו שימו לב, לענייננו, ראינו בעצם שתחליף לצדיקות הנדרשת, כדי שמעשינו הטובים יעלו עד אימה הילאה, והשפע יתחיל לרדת, והאם שוב תרבץ על הבנים, ותגדל אותם בשמחה, והם הבנים תהיה שמחה. אז כשאין לנו את הצדיקים האלה, מה תחליף? כוונה של ארבע מיטות בדין. עכשיו רבותיי, שימו לב. כמה צריך להיזהר בעמך ישראל? אם לא נביאים הם, בני נביאים. כל פעם שהפוסקים רואים שעמך ישראל עושה איזה משהו, כל העם, ולכאורה לא מובן למה, אז הם אומרים, הנח להם לישראל, כי אם לא נביאים הם, בני נביאים. יש אצל הספרדים את הקטע הזה שאומרים, על חטא שחטאנו לפניך, על חטא שחטאנו לפניך, ואז מגיע בסוף, כן, על ארבע מיטות בדין, סקילה, שרפה, הרג וחנק, על מצוות תעשה והמצוות לא תעשה, בין שיש שם וכו' וכו', רבותיי. כולם צוחקים על זה, לא, הרבה ראיתי צוחקים על זה, למה? אומרים, תשמע, אנשים שרים את זה. אנשים שרים את זה. הבא מיתות, בניסי קהילה, שרפה, הרג וחנק. אמרתם שרים, חבר'ה, ארבע מיתות בדין, השתגעתם? הייתם צריכים להגיד את זה, אמרו מיתות בדין, קרה באיזה פחד, לברוח לאיזה פינה בבית כנסת, אולי שם מאחורי הארון, איכשהו קצת, אתה יודע, לא, שלא תהיה באזור כשמדברים על זה, ופתאום כולם שרים את זה, יאללה, ככה, מבסוטים, מה זה הדבר הזה? אבל לפי מה שאנחנו עומדים פה, זה דבר מתוק מדבש. כי בעצם, הפסקה הזאת היא המפתח לחסרון היכולת שיש בעם ישראל מזה אלפי שנים לעלות עד האימה הילאה. כיוון שאנחנו לא יכולים במעשינו הטובים ותורתנו ודבקותנו וזוך נפשנו וטהרת מידותינו ועבודתנו, עבודת השם אינה מספקת עדיין כדי להגיע ולגרום לאימה הילאה שמה. לאימה אלא להתעורר, לא לשבת על הגגות של ירושלים, אלא לרבוץ על האפרוחים, על הבנים, לשבת בהר הבית, במקום המשכינה. לא יכולים, אנחנו לא נמצאים במדרגה עדיין, לצערנו, לא צריכים להשלים עם זה, אבל זה המצב. מה עושים? ארבע מיתות בדין שהאדם מקבל עליו. שהאדם מקבל עליו, שיבדל כולה על חיים ארוכים. את המסירות נפש הזאת, זה במקום הייחוד הזה. וזה בעצם כמו פטנט, ממש ככה, כי... אבל השאלה היא הגדולה, מה זה הפטנט הזה? מה פירוש? בגלל שמקבלים ארבע מיתות בדין, אז פתאום אפשר להסתדר גם בלי שיהיו צדיקים שמגיעים עד הבינה. מה ההיגיון בדבר הזה? אז כאן רבותיי תראו, האמת היא שמי שמכיר קבלה ויודע גם מה השמות מאחורי הייחודים האלה, יכול יותר ליהנות מהשיעור, אבל אנחנו לא מלמדים פה עכשיו קבלה. אבל כן, אנחנו לומדים פסקה בספר אורות. ועכשיו תראו רבותיי, איך הגאונות של מרן הרב קוק היא פשוט גאונות שלא הייתה כמוה בדורות האחרונים. איך אמר עליו האמרה אמת, הבן של השפת אמת, אפילו שחלק עליו, אמר מוח כזה לא היה כבר 100 שנה פה. 100 שנה לא היה אדם ענק כזה בתורה. הרב צבי פסח פרנק אמר, תשמע, גדלות כזאת זה לא משהו נורמלי. אי אפשר להגיע לגדלות, זה מתנה משמיים דבר כזה, זה אי אפשר לתפוס כזה יהודי. אתה עכשיו רואה פסקה תמימה במרכאות בספר אורות, ואתה לא מבין שהפסקה הזאת מאחוריה, ואני לא אלמד את כל מה שעומד מאחוריה, אבל רק נטעם טעימה. הפסקה הזאת היא בנויה מלדעת את כל השס ואת כל התורה כולה מכל הכיוונים שלה, ולפרק לך הבנה בזוהר, ולהגיע להריע הקדוש ולהסביר לך את שאר הכוונות, ואת כל זה עוד למשוך למציאות הארצית ולא לטעות. זה רבותיי, אין מתחרים, חס ושלום שתהיה תחרות, אבל אין מישהו אחר שעשה את העבודה הזאת. בואו נראה ביחד פה במקור ד', ישראל ותחייתו, פסקה פרק י' ד', אומר הרב קוק ככה: כאחיזת הפשט והסוד זה בזה. הרי יש פשט של תורה ויסוד שעומד מאחורי זה, פנימיות, טעם פנימי. יסוד אחדות תורה שבכתב שהיא פנימית יותר עם תורה שבעל פה שהיא יורדת יותר לחיים. ההסתכלות היותר פנימית עם ההסתכלות החיצונית בעולם, בחיים, במציאות, במסיבות, כל מה שמסתובב בעולם, בסגנון, באדם, בהוויה. כן היא התאחדות הנס והטבע. הנס י' כו'כה, הטבע שם הדנות, לא נאריך בזה עכשיו, באופן פשוט, הכוונה היא השמיימיות שיורדת ומתגלה במציאות הארצית, בשכינה, ויורדת למטה לאדנות הבורא במציאות הארצית. אז כלומר, גם במציאות, בהנהגה וכן באמונה, אתה אמור לראות מציאות חיצונית ולחפש את הפנימיות שלה. שם לפני זה, בישראל תחילתו י' ג' וי' ב', שם אומר הרב, לא אלמנה היא ההיסטוריה. יד השם, צור ישראל, הגואל החזק, עומדת מאחורי כל מה שמתרחש במהלך ההיסטורי של ישראל, של העולם. אז אומר הרב, אותו דבר בהנהגה ובאמונה. ההתעמקות החודרת מאחדת את הנפרדים, מה שהשביל הבינוני מפרידם. מי שבא עם בינוניות, אז הוא מנהל את מדינת ישראל כמו איזה, אני יודע איך לקרוא לזה, אמריקה משודרגת. גג, לא יותר מזה. אבל מי שיש לו את ההתעמקות החודרת, אז הוא מבין שכל המציאות הארצית פה היא שילוב של נס וטבע. כן? כמו האמרה הזאת של תו למיטב תנדו מלמיטב ארמלו. יותר טוב לשבת, נגיד אישה כבר מבוגרת. היא אומרת, טוב בסדר, אני לא אמצא עכשיו את אהוב ליבי חלום חיי, אבל אני אמצא בן אדם טוב, לחיות איתו. אז זה עדיף לחיות שניים ביחד מאשר לשבת לבד. אז תן זה תתנון. תתנון, ראשי תיבות טבע נס. אז תו למיטב, יותר טוב לשבת, תן, טבע נס, דו, כלומר ביחד, בשניים, מלמיטב, מלשבת, ארמלו, כמו איזה אלמנה. אז לא אלמנה היא ההיסטוריה, אלא טבע ונס, ביחד. למציאות ההיסטורית יש תוך פנימי. ממשיך הרב ואומר, אורו של משיח שיסודו רם וניסה וגבה מאוד. עכשיו אני אגיד לכם את האמת, לא נעים לי, אני רק רוצה לתת את הצעה קטנה, אני לא אסביר אותה בכלל, אבל שתבינו שכשהרב מדבר, באיזשהו מקום מישהו היה יכול להגיד, בוא נה, הוא צוחק עלינו, למה? כשכתוב יסודו רם וניסה גבה מאוד, יאללה בוא נמשיך חבר'ה, כאילו כן, יסודו רם וניסה גבה מאוד, רבותיי, זה ציטוט מארי הקדוש בעץ חיים, שרומז שאורו של משיח מגיע עד אדם, עד, אני לא אגיד את השם ממש, אבל עד איזשהו עולם שהוא אפילו מעל עולם האצילות, ולכן זה עולה עולמות, רם וניסה וגבה ומאוד, זה אותיות אדם, כן? אז כלומר, שם בעץ חיים, הרב רומז לך, למי שלמד, פה הוא מגלה לך את הסוד, תדע לך, הסודו של משיח מגיע מאיפה? עוד לפני בכלל בריאת העולם, לפני שמש ינון שמו, כן? אז הוא אומר בכל אופן, יסודו רם וניסה וגבה מאוד. מואר הוא מהתוכן העליון, האור של משיח, מה האופי המיוחד שלו, הוא מואר מהתוכן הזה שהנס והטבע מאוחדים שם, וכל העלילות של הטבע מקטן ועד גדול פועלים בעדו ועימו, על ידו ובהשפעתו, כמו העלילות הניסיות. שימו לב, בדרך כלל כשאומרים משיחי, מה אומרים? מישהו כזה חי על ניסים, חי בהזיות, חי איפשהו, אני לא יודע איפה שהוא נמצא, שם, אי שם, לא יודע איפה, לא מחובר לקרקע, אומר לך הרב קוק, זה לא משיח, זה השטויות שלכם, ההזיות שלכם, אנשים שלא למדו תורה. אבל משיחיות היא בדיוק הפוך, היא היכולת לראות בתוך המציאות הכי קטנה, הכי קטנונית, את אור השם. הפוך לגמרי ממה ש, סליחו לי כן, מלכלכים עליו. הפוך לגמרי. זה מה שהוא אומר פה הרב עוד פעם, מהתוכן הזה שמה, שהנס והטבע מאוחדים שם, וכל העלילות של הטבע, מקטן ועד גדול, העלילות של הטבע מה זה? פוליטיקולות עולמיות, וזה סופות באמריקה, זה הכלכלה מתרסקת באירופה, מדינות עוזבות, נכנסות, כל מה שקורה בעולם. כל מה שמתרחש בעולם במציאות הכי קטנה, הכל פועל עם המשיח, בדיוק כמו עלילות ניסיות. הוא לא עובד עם ניסים, להפך, הוא יודע לעבוד עם הקטנות. ממשיך ואומר, המעשים כולם עומדים בצורה עוברית. כל ההוויה כולה נשמות אפרוחים או ביצים, ורוח אלוהים מרחפת עליהם, ומשיח גנוזו בכאן ציפור, זהו יחלו. זה מדהים, 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 מדהים. מה זה האפרוחים והביצים שאלנו? כי קרה כאן ציפור בדרך, בחולץ, אפרוחים או ביצים, רצינו כבר להמשיך את השיר. כאילו מה זה אמרנו? אפרוחים או ביצים זה מציאויות בלתי מפותחות, או ברמת ביצים, או ברמת אפרוחים, עוד לא הגיעו להשלמתם. מציאות קטנה, מדינת ישראל קמה ברוך השם, יש לנו ממשלה, השתבח שמו. אז יש בה כמה אנשים ש... וואלה, תאמין לי, להבין את הלוגיקה, לא את ההיגיון, את הלוגיקה, מה תחילת המשפט קשורה לסוף המשפט קשה להבין. בסדר, אבל יש בה גם הרבה אנשים טובים, ובסך הכל צריך לזכור שיש לנו ממשלה, שלא הייתה לנו אף פעם בהלך הגלות, הייתה לנו לפני הגלות, אבל אלפי שנים לא היה לנו ממשלה, והנה יש לנו ממשלה, מה תגיד? אבל תראה, הממשלה הזאת, יושבים בה אנשים שלך תבין את השכל שלהם. בגץ. טוב, השם יעזור, זה כבר ברור לכולנו שהמוסר של בגץ זה לא המוסר שלנו. וזה לא איזה 20 איש, זה לא נערי הגבעות והקיצונים של הימין. אני מעריך כ-70-80% במדינת ישראל לא מחוברים לבגץ. לא מבינים את הראש שלו, לא מסתדרים איתו, לא מבינים איך השכל שלו עובד. רמת ניתוק בלתי נתפסת, פה מנומסים, באמריקה כבר מזמן, היו משנים את כל השיטה, אבל פה אנשים מנומסים, כן, או אני לא יודע מה בדיוק הסיפור, בתכלס אנחנו עומדים במצב, אז מישהו יגיד אם זה ככה, עזוב אותי ממדינת ישראל, אדוני, אפרוחים או ביצים, לא נעים בבת אחת ציפור, קודם יש ביצה, אחרי זה היא בוקעת הקליפה, כן, היא בוקעת הקליפה, ונהיה אפרוח, אבל הוא עוד אפרוח, הוא לא יודע לעוף, לא יודע כלום. לאט לאט הוא גדל, עד שהוא נהיה ציפור ונהיה אימא. יש תהליכים, יש התפתחות. אז מה בדרך כלל אומרים על המשיחיים? כשהם לא מסוגלים להבין תהליכים ולא התפתחויות. הכל עכשיו, כן? שלום עכשיו, כן? גבעות עכשיו והאלקצה עכשיו והכל עכשיו, כן? העכשיו הזה, רבותיי, זה הכי אנטי-משיחיות שיש בעולם. כי משיח, הסיפור שלו, זה כאן ציפור. זה הפסוק הזה. כי יקרא כאן ציפור, הכאן ציפור הזה, מה זה? זה היכלו של משיח. מה זה היכלו של משיח? תהליכים, ביצים, אפרוחים, והם רובצת, הבינה, ואחר כך השכינה, רובצת על האפרוחים, על הביצים, גדלת אותם, את מפתחת אותם. בסדר, לאט לאט, אדון שר הביטחון, לאט לאט, אתה יום אחד תבין שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, אתה יודע, ייקח לך זמן קצת, אין דבר, לא זכית ללמוד. הקדוש ברוך הוא יעזור לך שתזכה ללמוד תורה, אנחנו נוכל את זה באהבה גדולה. כרגע אתה בקושי ביצה שרק עכשיו יצאה, צריך עוד לחמם אותה שתבקע את הקליפות, לא נורא. אז יש לנו שר ביטחון, ביצה. בסדר, אוקיי, לא נמשיך הלאה לרדת על עוד אנשים, הוא אפרוח, חצי אפרוח, זה טיפה גדל, זה התחיל להניע כנפיים, נכון, אבל זה מתפתח. אז מדינת ישראל כרגע, זה במדרגת ביצים חלק, מדרגת אפרוחים, אבל האם מתחילה לרבוץ רבותיי, זה החידוש, האם מתחילה לרבוץ, אבל אמרנו, האם לא רובצת, כי היא שולחה עמכם, בפישכם שולחה עמכם, נכון? אז הנביא אומר לנו, שילחו את האם, אז אמרנו, מה בא במקום? ארבע מיטות בדין, מה הן קשורות פה? עכשיו תראו, הרי מה זה קשור? מה זה קשור? שולחה עמכם, אז במקום זה ארבע מיטות בדין, אומר הארי הקדוש. שואל את עצמו הרב קוק, כשהוא לומד את הארי הקדוש, אני מנסה כאילו ללכת איתכם כשהפסקה נכתבת. שואל את עצמו מרן הרב קודש קודשים, שואל את עצמו מה הקשר הארי הקדוש, מה הקשר בין שולחה עמכם, שאף אחד לא יודע היום להוריד את האמא שתרבוץ על הבנים, מה הקשר לזה שאתה אומר לי שארבע מיטות בדין הם תחליף לזה, איך תחליף? מה זה קשור? מה זה קשור? אז אפשר להגיד מהסיומת, תשובה. תשובה מגיעה את כיסא הכבוד, אז תשובה. כיסא הכבוד זה אמא, זה הבינה. ותשובה, בסדר. אז שווים בתשובה, על ידי ארבע מיטות בדין האלה, כן? שהם יצילנו. בוודאי שזה הסביר, אבל הרב קוק לוקח את זה למקום של הבנת התשובה באור הרבה יותר גדול. לפי זה כל המהלך העולמי של העולם הוא מהלך של תשובה אחת גדולה לשוב אל האלוהות, ובואו נראה את הדברים בפנים. אומר הרב, שבעצם משיח גנוז הוא בכאן ציפור, זהו החלו, זה זוהר, כן? ממשיך הרב ואומר, והאפרוחים מתפתחים ומתגדלים, והביצים מתחממים והולכים ומתקרבים לצורת הוויית החיים והמפעל, ובכללות הכל, הכל כלול, הכל פועל, לא יחסרו גם כל הכוחות השוללים. מה הוא אומר בעצם? כשאתה מסתכל בסקירה כוללת, גם המבולבלים פועלים לכיוון הטוב. גם הכוחות השוללים שמנסים להתנגד בעזיבת תורה, בלהטביות, בכל מיני שגעונות שלא חלמנו שנצטרך להתמודד איתם, בסופו של דבר כל הכוחות האלה, בלי לשים לב, יפעלו בדיוק הפוך, לכיוון גאולה, לכיוון התקדמות, כן? אומר הרב, לא יחסרו גם כל הכוחות השוללים, שגם הם מצטרפים להוציא כלי למעשהו. גם הם מצטרפים, גם הם. איך? אתה תראה שבהפוך על הפוך, כל הדברים הלא טובים האלה יפעלו בסופו של דבר להפך, להחזיר את עם ישראל בתשובה. כמו הכוחות החיובים. והכוחות השוללים שהם מצטרפים אל הכל לעשות את הציוויון של המטרה העליונה, שם, בעומק ירידתם של הכוחות השליליים, אורה חיובית עליונה גנוזה. עכשיו תקשיבו טוב, כי זה מתחיל לטפס גבוה. תקשיבו טוב טוב. תחת העוני הנורא. איזה עוני? הוא לא מדבר על עוני בכסף. עוני בדעת, עוני במעשים, בלבול שכל של אנשים שלא מספיק, שלא מתחתנים עם אישה, עוד רוצים גדל ילד, כן? אז תחת העוני הנורא, עושר עליון גנוז וחי, זה יתהפך הכל, זה הכל יתהפך לטובה. קודשא בריחו וחד מסכנה, אני אחד, מלך המשיח נקרא אני, מסכן, חד מסכנה, הם היושבים בהיכל כאן ציפור, שזה היכל שבו יש תהליכים, זה היכל של תהליכים. אם אין לך סבלנות, אתה לא בהיכלו של משיח. אם אתה משיחי במובן של עמי הארצות שבתקשורת, אתה לא יכול להיות, אתה כאילו אין לך סבלנות, נכון? זה איפוך גמור, שקר וחזב לגמרי, אנשים עמי ארצות. משיחיות היא סבלנות. אם אין לך סבלנות, אתה לא בהיכלו של משיח. כי היכלו של משיח זה כאן ציפור עם אפרוחים, עם ביצים, שצריך לאט לאט לגדל אותם. ממשיך הרב ואומר, וגם לדעת לראות שאפילו התהליכים השליליים, להילחם בהם, בשלילה שבהם, להיאבק בהם, בעדינות, בנעימות, בהסברה כמובן, אבל בסופו של דבר לדעת שהם גם יתהפכו לפעול להפך אל הטוב בסופו של דבר. ממשיך הרב ואומר, הירידה למעמקי הסיבות של כל מוכין דקטנות. כלומר, כשאתה צריך פתאום להתחיל להתעסק עם מוכין דקטנות, אנשים באים אליך, כזאת קטנות מוכין, מה שנקרא, לא מטר ושייבה, רק שייבה. ככה, קטן, בקושי המוח, החשיבה שלו, אינטרסים, כסף, לא מעניין אותו אידיאלים בכלל. אצלו אידיאלים זה מה שהיחצן אומר להגיד. מה שמעניין אותו זה שלטון כדי לחזק כל מיני אינטרסים כלכליים ובשביל אגו ובשביל זה. אז אומר, הקטנות מוכין הזאת, אומר הרב, שימו לב, הם ייסורי חנק, אחת מארבע מיטות בית דין, לרוחה דמלכה משיחה דבגלות הבתראה בסעיפה המתקנת הצעדים האחרונים. כלומר, רוח מלך המשיח בגלות האחרונה בסופה עם הצעדים האחרונים, אשר חריפו יבך השם, חריפו ביזו, אשר חריפו עיקבות משיחיך, יהיה ביזיון של תורה, יהיה מוכין דקטנות נורא והיום. ברוך השם לעולם, אמן ואמן. מה זה אמן ואמן? אז זה סוד שהתגלה לי ממש מתוק מדבש. אמן זה בגימטריה שילוב הוויה ועדנות, שזה חיבור של נס וטבע, חיבור של אור השם עם המציאות הארצית. אז מה זה אבל אמן ואמן? אמן, מה אתה אומר? רגע, אבל תראה כמה תופיות שליליות. ואמן, גם מזה. גם מזה יתגלה אור השם. גם פה יש שילוב הוויה ועדנות. אמן ואמן. גם איפה שאתה רואה את כל הבעיות. כן? עכשיו שימו לב. בא הרב קוק ומתחיל להסביר ארבע מיטות בדין. אם דמיינו בן אדם שלומד אורות ולא למד שער הכוונות, והוא מגיע לפסקה הזאת, והוא פתאום רואה את כאן ציפור, והוא פתאום רואה ארבע מיטות בית דין, והוא שואל את עצמו, מה הרב קוק רוצה פה? ריבון העולמים, לא מבין מילה ברב קוק. אז הוא הולך לספרים מכל מיני סוגים שאותם הוא כן מבין. צחקת אותי. פה מגלים לך, פתחו לך את ההיכל הכי גדול שיש, אז בגלל שאתה מתקשה להבין אותו, אז אתה הולך לחפש היכלות קטנים יותר. אתה עושה צחוק מעצמך. אתה צריך לשאול את עצמך, מה הרב קוק פה רוצה? הוא התחיל עם כאן ציפור, ועבר לארבע מיטות בית דין. למה? אנחנו מלכים, למה? למדנו את שער הכוונות? אז מיד ברור לנו שהרב קוק בא להסביר לנו את דברי הארי הקדוש, שהאם ששולחה מעל הבנים, אז מה עושים? מאיפה יבוא השפע? אומר הארי הקדוש, ארבע מיטות בית דין. זה במקום. ושאלנו למה? הרב קוק עכשיו מגלה לנו למה. אומר הרב קוק, שימו לב, ייסורי סקילה, כדי שיהיה לכם קל, כל ההיסטוריה העולמית היא בעצם שילוב הוויה ועדנות. כל ההיסטוריה העולמית. עכשיו, השילוב הזה הוא מסודר על ארבע מיטות בית דין, מי שלמד קבלה יודע, לא ניכנס. עכשיו שימו לב הלאה. ההיסטוריה העולמית מסודרת על תיקונים לפי הסדר של ארבע מיטות בית דין, שהם בעצם הייסורים שעם ישראל עובר במהלך כל ההיסטוריה על מנת לתקן עולם במלכות שדי. ומתחיל הרב לעבור ולחלק את התקופות. ייסורי סקילה, זה התקופה הראשונה, היו בכל התקופה של עבודה זרה. זה כמו אבנים, אתה יודע, טמבלים, בלי זה, זורקים אבנים. כן? ייסורי סקילה. אני לא אכנס גם, יש מקום להעמיק עוד יותר, נסתפק בזה. ייסורי שריפה, החורבנות והגזרות המלכותיות של כל מיני מדינות על התורה, שריפות התורה ששרפו את התלמוד והשמדות הנוראות שהיו מכוונות למה? לעקירת הנשמה והפנימיות. כן? רצו לעקור את הנשמה, זה ייסורי שריפה, כי שריפה הרי זה בתוך גוף האדם. כן? רצו לעקור את הנשמה. ייסורי הרג הם כל ההריגות, המיטות המשונות וכל הרדיפות החיצוניות במעמד הכלכלה, שזה היה הרבה, גם באירופה ידוע הרבה, האורחיים טוען שגם בארצות האסלאם, אבל טוב, בכל אופן, אז זה ההריגות. מה זה ייסורי חנק? ייסורי חנק, חבר'ה, זה מה שאנחנו צריכים להתמודד לא עלינו, השם יצילנו, כן, השם יצילנו, לא במובן הישיר, כן? כמשל, כעומק. ייסורי חנק הם הייסורים האחרונים של מה החנק? של ירידת האור למעמקים, לחשוף סיבות קטנות וקלות. אתה צריך היום, בשביל להוליך דבר השם, להיכנס לפוליטיקה קטנה, שמוח של ציפור זה גאון לעומתה. כן? אז זה נקרא איסורי חנק. למה? כי אתה בא עם אידיאלים, עם אורות, עם זה. ואז אומרים לך, מה, אתה לא משלם שוחד? אתה חושב שאני המצאתי את זה? זה מה שאמרו לי. מה, אתה לא משלם שוחד? מה, הוא משלם שוחד, אתה לא משלם. אתם מבינים? זה נקרא איסורי חנק. אתה בא עם אידיאלים, אתה בא עם אורות. לוקחים אותך למקום הכי קטן, הכי קטנוני שיש ביוניברס, בהוויה כולה. אבל מה שהרב קוק פה אומר, שימו לב. איסורי חנק הם האיסורים האחרונים של ירידת העול המעמקים, לחשוף סיבות קטנות וקלות, לנעוץ תקוות במרחקים ומראות זמניות. כן? וואו, טראמפ התחלף באמריקה. פשי, כל המדינה, המשיח הגיע. תגיד, אתם פסיכים. מה הולך איתכם? נכון, זה סייעתא דשמיא, האמת, אבל בוא, זה לא בזה תלוי הגאולה. זה תלוי כמה אתם מסוגלים לעמוד על הרגליים שלכם. כמה אתם מתחברים לאור השם. או, שמה. בייחוד האירופי, או, כולם זה, מה חבר'ה? בסדר, נכון, יד השם, אמת, אבל אתם הופכים את זה שזה מה שגואל אתכם. אז הוא אומר, לנעוץ תקוות במרחקים ומראות זמניות, בנטיות לב של מושלים, ובמהלכים של השתדלויות פוליטיות, לעורר גם קטני רוח, שימו לב עכשיו את התיאור של הקטני רוח האלה, זה מדהים איך הרב ידע לראות את הכל מראש, לכתוב את זה בצורה כך מפורטת, הוא רואה את זה מול העיניים. קטני רוח, שמה הסיפור שלהם, שימו לב, שאין להם כי עם מטרות קרובות, מגושמות ומצומצמות. הבנתם? כאילו הבן אדם, מה שהוא רוצה זה שתדאג לו לתקציב. תדאג לו לתקציב, הוא יצביע בשבילך. עכשיו, יושבת איזה סגנית ראש עיר מאוד גדולה בארץ, ובלי להתבייש היא אומרת לי, תקשיב, אני לא תומך פה, אני לא חושב שהוא האדם הנכון במקום הנכון, אבל אם אני לא אצביע לו, הוא ייבש אותי תקציבית. אתה בא עם אידיאלים, תקד עליי במלכות שדי, ואתה נתקל בקטנות מוחין הזאת. קטנות מוחי, נוראה ואיומה. למה? אתה רואה מולך אנשים, וזה במקרה הזה אישה טובה רק מבולבלת, אבל כשאין להם כי מטרות קרובות, מגושמות, מצומצמות, ועכשיו אתה צריך להכניס כל האידיאלים שלך לפינצט המוח שלהם. ממשיך הרב ואומר, והקטנות מחוללת את החוצפה. אתם יודעים איך זה? כשאדם הוא קטן, אז הוא חושב שכולם קטנים. אז הוא חושב שגם אתה קטן. ואז הוא מתחיל לדבר אליך, כאילו הרי גם אתה רק קטן כמו כולנו, וגם אתה בא משיקולים פוליטיים של קומבינות, ומה הקומבינה שלך? אמר, לא, באתי עם אידיאל. נו, באמת, מה הקומבינה שלך? לא, הקטנות מחוללת החוצפה, וחבל המחנק אחוז על הצוואר, מונע את הדיבור, וסותם את האוויר, אתה מרגיש, אין אוויר לנשום. מה זה פה, מה, מדברים אידיאלים? כולם סובבים לך את הגב. אידיאלים, נו באמת, תמים, תמים, אתה לא יודע איך זה עובד, אתה לא יודע איך זה בנוי, הם חושבים את עצמם אנשים גדולים. זה איסורי חנק. ממשיך הרב ואומר, מה הפתרון? רק רוח השם אשר על עמו, אור התורה הפנימית, יופיע, להשיב רוחה למשיכה, להשיב דרך אגב מה זה, להשיב את רוחו, שיהיה לו אוויר לנשום, כן? ומתוך האפלה יבוא אור גדול. אז שימו לב, כלומר, מה הרב בעצם אומר? הרב אומר למעשה, שארבע מיטות בית דין, הם כפרה במקום האם רובצת על הבנים. למה? כי בעצם מה זה ארבע מיטות בית דין? הנכונות שלנו לסבול את תהליך התיקון של העולם. שזה בעצם שווה ערך למה? להם שרובצת על האפרוחים, על הביצים, על הדברים הבלתי מפותחים, לפתח אותם. רבותיי, לפי זה יוצא, תקשיבו לעמקות, זה פחד אלוהים פשוט. זה פשוט, אני אומר לכם, אני לא יודע מה להגיד לכם, יש פה סוד עצום, 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 שהקדוש ברוך הוא יחפר בעדנו. יש פה סוד עצום, בעצם מה שכתוב פה זה, שכשהשלח תשלח את האם, כשיש את החורבן, והאם אינה רובצת, אז לצערנו התהליכים לא באים בצורה של אמא שרובצת על האפרוחים והביצים ומגדלת אותם, לא בנוי בצורה של גדולי תורה, ענקי עולם, אנשי נבואה שמגדלים את הדור ולאט לאט פתחים אותו, אלא זה בנוי על ייסורים שהם עושים את התהליך התפתחות והתגדלות שבדרך כלל עושה האמא, שכינה הקדושה, שבשורשה יותר עליון, הבינה עם ההילאה, שמגדלת הבנים, והשכינה מכוח זה אחר כך מגדלת את הבנים, את בני ישראל. וכל זה, כשיש חורבן, אז איך הדברים מתרחשים? על ידי תהליכים שאתה צריך להיות סבלן כלפיהם. חבלי משיח, אתה צריך להיות, איך אומר המדרש? מים עמוקים, אני לא זוכר עכשיו את הפסוק מדויק במשלה, ואיש תבונות ידלנה. אז שמה כביכול אומר המדרש, יש באר של מים צוננים. אבל מה יהיה שם עמוק, עמוק אפשר להגיע אליה. בא איש חכם, איש תבונות, שימו לב, איש תבונות, איש תבונות ידלנה, איש תבונות. האדם שלומד חוכמה פנימית, שהיא בעצם הבינה הפנימית, היא מביאה לאימה אליה. אז החכמי החן, חכמי הבינה הפנימית, הם בעצם מה עושים? קושר חבל בחבל. מה זה חבל בחבל? זה איסור באיסור, כן? חמנה לצלן, לך תתמודד עם הקטנות מוחין. יש לך פתאום שר ביטחון כזה, שר כזה, ההוא כזה, מושל כזה, זה כזה, ההוא פתאום אומר לך, לא, לא, צריך להרוס. מה להרוס? לא, לא, כי היה פה כמה עצים, ולפי החוק הטורקי, אם היו כמה עצים, אז מישהו הרי נטע אותם. אז יש לו פה רצועה של מטר שעוברת בתוך הבתים שלכם, בנתיב האבות, צריך להרוס כל הבתים. מונה, מוח של ציפור גדול עליהם. זה אלבון להגיד מוח של ציפור. בושה וחרפה, חוסר מוסר, אכזריות, לא יודע מה להגיד. זה לא בית משפט, כולם פוחדים, תפחדו, אני לא פוחד. זה בית משפט של עוולות מוסריות, שמאמץ שיטת משפט טורקית, שעבר עליה כלח, מושחתת, ואני אומר את זה כמי שעסק בזה ומכיר את הסעיפים שלה, ומחזיק בבית ספרים עבי קרס של שיטת המשפט הטורקית, ואני מודיע לכם, לבוא ולהגיד, היו שם כמה עצים, אז יש רצועה של מטר שעוברת באמצע הבית, זה אינפנטיליות, ומי שמאמץ את זה ופוסק את זה להלכה ורוצה להרוס בתים של יהודים, הוא מתנהג בצורה מרושעת, לא פחות מזה. זה מה שיש לנו היום, זה הבג"ץ שלנו. אני אומר כאן מאמר ביקורת משפטית, שאפשר לפרסם אותו בעלון אקדמי של הפקולטות למשפט. לא אמרתי פה שום דבר מעבר לזה. באופן משפטי אני אומר, שמי שפוסק להרוס בית, כי היו שם כמה עצים, אז יש רצועה של מטר שלכאורה היא שייכת למישהו על פי המשפט הטורקי. חסר דעת. חסר דעת. ואת זה מיישמים עם חשיבות כזאת של מוסריות וחוקיות וחוקתיות וכו'. עכשיו אתה עומד מול זה, רבותיי, זה נקרא ייסורי חנק. כי אתה בא עם אידיאלים גדולים ועומדים מולך אנשים קטנים ומוכרים לך את הקטנות מוכין שלהם בתור גדלות וחוק ונאורות. זה ייסורי חנק. משיח יושב בכאן ציפור. מה פירוש? אמא, הם לא רובצת על האפרוחים ועל הביצים, כי שול בפשעיכם שולחה עמכם, אז מה הפתרון? עכשיו תקשיבו טוב, זה לא יאמן. סבלנות ונכונות לסבול את ייסורי החנק האלה. ולבוא בסבלנות אט אט וללמד תורה ולהרבות תורה בישראל, ולדעת שמולנו עומדים אנשים שהם יהודים טובים, יהודים קדושים, רק שלצערנו הם מבולבלים עד כדי כך שהם גם חושבים את עצמם חכמים בעיוולתם. עד צריך סבלנות אדירה. זוהי משיחיות. פחד אלוהים. הפוך לגמרי ממה שהשוק בעיוולתו חושב. הפוך לגמרי. הסבלנות והנכונות לסבול את איסורי החנק של הדור שלנו. זוהי המשיחיות. זה השילוב הוויה והדנות, שלמקום הכי קטן, של איזה ביצה שעוד לא פקע מהקליפה, של אפרוח שעוד לא פקע מהקליפה, והוא עומד מולך והוא בגץ. עכשיו אתה צריך להתמודד עם הביצה הזאת, שעוד נמצאת איפשהו אחורה בהתפתחות שלה, והיא באה אליך כאילו היא התרנגול הגדול, המנוסה ביותר בהיסטוריה. נו יופי, מה תעשה עכשיו? זה נקרא איסורי חנק. והסבלנות שאתה מתמודד איתם, הנכונות לסבול למען עמך ישראל, למען גאולת ישראל, היא בעצם מחפרת על כולנו. רבותיי, לא נשאר זמן, אז בזריזות גדולה, תראו איתי יחד במקור ה' בתהילים פי ד', נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. לבי ובשרי רננו אל אל חי. גם ציפור מצאה בית ודרור קינלה שושת האפרוחיה, את מזבחותיך השם צבאות מלכי ואלוהי. עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתוהו, כלומר עד שזה יגיע, אנחנו עוברים בעמק הבכה, מה עושים? עושים מעיין מהקדוש ברוך הוא לתוך כל המציאות הקשה שנמצאים בה, אבל מה נעשה? עדיין הציפור עוד לא מצא בית, היא תמצא, אבל עדיין לא מצא, אז אנחנו עדיין בצרות, מה עושים? ילכו מחיל אל חיל, שלב שלב, לבנה לבנה, אט אט, בניין בניין, בונים בניין, אבן אבן, ילכו מחיל אל חיל. הצבא כבר נראה אחרת היום, מנסים להפוך אותו, זה לא יעזור להם. משטרה נראית אחרת היום, שבק נראה אחרת היום, מוסד נראה אחרת היום, כל המדינה הזאת נראית אחרת. כל מה שאתם רואים הפוך, זה ניסיונות לעצור את זה, לא יעזור להם. ילכו מחיל אל חיל למען כל עם ישראל, עד שיראה אל אלוהים בציון בעצם. מגיננו ראה אלוהים, והבית פני משיחה. חומר רשי, מדרש אגדה בבניינו מדבר, ציפור היא כנסת ישראל. מגיננו, ראה אלוהים, מה הכוונה? שהקדוש ברוך הוא יראה את מה? את בית המקדש המגן עלינו. והבית פני משיחיך, שימו לב, הסתכל בחסדיו ובתורכו אשר טרח ויגע על בנינו. רואים? הבית פני משיחיך, מה הכוונה? תביט כמה הוא יגע, כמה הוא תורח. הם יורדים עליו, חונקים אותו, שגים אותו, והוא סבלן, סבלן, באהבה גדולה, בעדינות, באהבה, בסבלנות, עת עת, מסביר, מלמד, מרחיב, עד שעם ישראל יזכה לתשובה הגדולה. רבותיי, ומתוך כך, מתוך הראייה המשיחית, באים גם לחסד וחינוך קוקניקי של ללמד את עם ישראל תורה בעדינות ובאהבה, ולהחזיר את עם ישראל בתשובה באהבה, ולא בקטגוריות ומריבות, אלא באהבה גדולה. תראו את יחד בזריזות, ובזה נסיים, ממש רק נקרא את זה, מקור ועבורות התחייה, פרק פסקה כ"ד. אשרי איש שחושב עצמו כשיריים לגבי כנסת ישראל כולה, כלומר מתבטא לגמרי לכנסת ישראל שנחלת השם, שכל מחשבות לבבו, הגיונותיו, חפציו ושאיפותיו, אמונותיו ורעיוניו, אינם כי עם חשק תמיר אחד, להיכלל כולו באוצר חיים זה של כנסת ישראל, להתחסד עם כאן דילי, עם הכן שלו, ומה זה הכן שלו? דע כנסת ישראל. חסידי הדור אין להם להסתכל בשום גירעון. נכון, שופטי בגץ עושים דברים שלדעתנו הם מאוד לא מוסריים, מאוד לא מוסריים, מאוד מאוד. עדיין, תזכור, זה יהודים קדושים, זה יהודים אהובים, מבולבלים, אנחנו צריכים להיאבק במה שהם עושים, למענם ולטובתם גם. אבל בדרכים נעימות, וזה מה שהרב פה מסביר, אין להם להסתכל בשום גירעון לחסידי הדור, בשום צד שלילי של כל נפש בישראל, כי אם להעלות את הנקודה הכללית שבכל נשמה פרטית, ברום גובה ובילוי קדושתה. דווקא מתוך האהבה הנאמנה, מתוך רחשי הכבוד היותר מסורים בכל חום, רוח והנפש, איננו באים להכריז על התשובה אל התורה והמצווה, אל הקודש והאמונה, אל מורשת אבות ומסורת קדומים, אל אור השם אלוהי ישראל המופיע על עמו ועל ארצו לעדעד בגאון וזו. היא רצון שנזכה להשיב את כל עם ישראל וגם אותנו בתשובה שלמה לפניו. חזקו ואימצו.